רב חיים בניומין ירד במדרגות ביתו שבמוסקבה, בשקט בשקט, ממש על קצות האצבעות, שחז וחלילה אף אחד לא ישמע אותו, שאף אחד לא ישים לב לאן הוא הולך. הוא יצא לרחוב, מסתכל ימינה, שמאלה, ושוב ימינה, מוודא שאין אף אחד עוקב אחריו. הוא עצם את עיניו בתפילה קצרה, שם את מבטחו בהשם ויצא לדרך. פתאום הוא ראה את משהו כל כך פחד ממנו. רכב שחור עם חלונות כהים. כן, זה הרכב של הקגב. פחד מוות לראות את המכונית הזאת. מה אני עושה? הם בטח גילו אותי. הוא היה בדרכו למקום מסתור, שם התכנסו מדי יום במסירות נפש כמה יהודים להתפלל במניין, על אף האיסור החמור מצד השלטונות. כי שם ברוסיה, בתקופה ההיא, לא יכלו לדעת מי ילשין עליך. אפילו מהחברים והשכנים הטובים שלך היית צריך להיזהר, שחז וחלילה לא ילשינו לקגב הידוע לשמצה. זה לא היה כמו היום, שמי שרוצה ללכת להתפלל, אין לו שום בעיה. הבעיה היחידה היא להחליט באיזה מניין להתפלל, במניין של שש, במניין של רבע לשבע, בבית כנסת זה או בבית כנסת אחר. אז, בתקופת הקומוניסטים, הייתה אסורה כל פעילות יהודית, בתכלית האיסור. ואפילו להסתובב עם סידור היה סכנת נפשות. הקומוניסטים ניסו בכל כוחם לעקור מהעולם כל סממן יהודי. אנשי הקגב יכלו לחטוף אדם ברחוב סתם כך, ולהעלים אותו לימים, לשבועות ואפילו לחודשים. היו חוקרים אותו במרתפים חשוכים ומפחידים, שעות על גבי שעות, באכזריות נוראה. אוי לו למי שנפל בידיים שלהם. ואם גילו בחקירה שהיהודי הזה מקיים מצוות, הם היו מגלים אותו לגלות לסביר, לעבודות כפייה בתנאים קשים או במזג אוויר מקפיא עצמות. אנשים פחדו לצאת מהבית רק מפני שחששו שאולי הקגב מחכה או אורב להם שם למטה. אבל את רב חיים בניומין, שהיה חסיד ברסלב בכל נימי נפשו, זה לא עניין בכלל. כלום. כלום לא היה יכול למנוע ממנו מלהמשיך לקיים מצוות, אפילו תוך כדי סיכון עצמי. הוא התמסר לחינוך הילדים שלו, החדיר בהם את ההכרה הברורה שאין שום ערך לכלום מלבד התורה והמצוות. ואם צריך, הוא היה מוכן למסור את הנפש על זה. נחזור למכונית שחנתה מתחת לביתו. הוא החליט להרים על הקגב וללכת למקום אחר. לאחר כמה דקות, הוא שם לב שהמכונית לא בעקבותיו. יופי, הצלחתי להרים עליהם. הוא שינה את כיוון ההליכה ופנה למקום המסתור. הוא חטף מבט אחרון אחורה, וידא שאף אחד באמת לא אחריו, ונבלע בתוך המסתור. לאחר התפילה, קיפל רב חיים בניומין את הטלית, והרביא את התפילין, ויצא מבית הכנסת שמח ומאושר, שגם היום הוא זכה להתפלל שחריס במניין. לפתע, מכונית שחורה, חלונות כהים, הגיחה משום מקום ועצרה בחריקת בלמים. ארבע גברתנים יצאו מתוכו. זהו, הם בטח עלו עליי. הם בטח עקבו אחריי כל הזמן בלי שהצלחתי לשים לב. הם יודעים הכל. הוא הודה בליבו להשם שלפחות הספיק להתפלל במניין לפני שתפסו אותו. כי מי יודע מתי יוכל להתפלל במניין בפעם הבאה, אם בכלל. במרתפי הקגב לא היה מושג של רחמנות. הם עשו הכל כדי להוציא מרב חיים בניומין הודעה באשמת קיום מצוות. אבל רב חיים בניומין היה חזק בנפשו יותר מהם, והם פשוט לא הצליחו להוכיח שום אשמה כנגדו. בינתיים, בבית חיכתה אשתו של רב חיים בניומין. היא הייתה רגילה שמדי פעם בעלה נעלם לכמה שעות חקירה, ולאחר קצת זמן חוזר. אבל הפעם זה היה הרבה יותר מזה, זה היה שעות. היא הרגישה שמשהו קרה. היא חששה מאוד. לא היה לה מושג איפה בעלה החשוב נמצא. זה היה יום שישי, עוד מעט שבת, חייבים להתארגן לשבת, אבל איך אפשר בלי אבא? איך אפשר בלי בעלה? היא יצאה לרחוב והתחילה לצעוק. אולי הוא ישמע אותה. חיים בניומין! חיים בניומין! אבל אין קול ואין עונה. באותו רגע היא נדרה בליבה שאם ירצה השם ובעלה ישוחרר, הם יעזבו את כל רכושם ויעלו לארץ ישראל, למרות הסכנה הגדולה הכרוכה בזה. חצי שעה לאחר צאת השבת, נשמעו דפיקות חלושות על הדלת. הדלת נפתחה, והנה נס! בעלה, רב חיים בניומין חזר! ניכר היה עליו שעברה עליו שבת קשה של חקירות. הוא סיפר בקול חלש ועייף שבעצם כבר שחררו אותו ביום שבת, אבל כיוון שסירב לחתום על מסמך השחרור, בשבת זה התעכב עד מוצאי שבת. הוא עשה עבדולה ונרתם לעזרת אשתו לעשות הכל על מנת לעלות לארץ ישראל. ואכן, תוך זמן קצר, הצליחו בדרך לא דרך לצאת מחומות הברזל ולעלות לארץ ישראל. הפחד מהקגב המשיך לרדוף אותם גם זמן רב לאחר עלייתם ארצה. יום אחד יצא רב חיים בניומין מוקדם בבוקר לכיוון בית הכנסת להתפלל שחריס. אשתו המסורה ישבה בבית, אמרה את התהילים היומי שלה וניגשה להכין את ארוחת הבוקר לה ולבעלה. היא מסתכלת על השעון ולא מאמינה. השעה כבר 10:30. בעלה כבר היה צריך להיות מזמן בבית. היא הציצה מחלון הבית, אולי תראו אותו חוזר, אבל הרחוב היה ריק. מחשבות מרטיטות ישר עלו במוחה. מי יודע? אולי הקגב הצליחו לשים את ידם הארוכה והארורה עליו. הדפיקות בדלת קטעו את מחשבותיה. בדלת הייתה ביתם. אשתו של הגוין רב ינקב גלינצקי. היא באה לשאול בשלומם. אמא סיפרה לה שכבר מהבוקר אבא לא חזר והיא חוששת מאוד לשלומו. היא רתמה את בעלה למשימת החיפוש. דבר ראשון, פנו לעבר בית הכנסת שבו היה אמור להתפלל. למרבה ההפתעה, מצאו אותו עטוב בתלית ותפילין, דבוק בדבקות בהשם. זה היה נראה כאילו הוא לא שם, אלא בעולמות עליונים ונשגבים. רבי ינקל פנה לחמיו. אבא, כבר מאוחר? אמא מאוד דואגת. רב חיים בניומין הביט בחתנו ואמר, אתה צריך לדעת. שנים על גבי שנים גרתי ברוסיה. כמה תפילות במניין הפסדתי, כמה בורחו, כמה קדושה, קדיש, אומן. אומנים כל כך רבים שיכלו לאמר ולא נאמרו. והנה כאן, בארץ ישראל, כבר משש בבוקר יש מניינים על גבי מניינים. כלום תוכל להבין את הנפש המשתוקקת שלי לחטוף עוד אומן ועוד אומן? כשכולו מתרגש ממה ששמע מחמיב, הרגיש רבי ינקלה שחמיב יודע ומכיר את ערכה האמיתי של עניית אמן. זה כמו יעלומים שמתגלגלים לידך, וכי תוכל שלא לחטוף אותם? להשתמע בשבוע הבא.